בוקר טוב, ענבל גזית.
טוב, זה חדש.
כן?
כן.
נכון? אבל אני חייב להגיד שהתנאים פה הרבה יותר טובים.
אנחנו צריכים להסביר.
פה יש קלאסה, אתה בא, אתה מקבל כוס קפה, אתה יושב בצורה מסודרת, כמו בני אדם. פה זה מקום של בני אדם, והטכנאים חייך חיוך רב רושם. תקשיב את זה.
אלא, הטכנאי פה עכשיו נעלב לי, אנחנו צריכים
לא,
רגע
לא,
להסביר.
לא, כמובן, אני רק מספר שהטכנאי פה, אבל לא אמרתי שהטכנאי שם לא. אמרתי לא, שהטכנאי
בסדר.
פה, כן.
אלא, אמרת שזה קלאס ושזה יותר טוב. זה היה פה אלבון. רגע נסביר, אני חושבת שזו הפעם הראשונה מאז שהתחלנו לשדר יחד, שאנחנו משדרים
כבר כמה שנים, כן.
משתי נקודות גיאוגרפיות שונות בתכלית. אתה באולפן
נכון,
בירושלים, ואני כן. נותרתי ערירית ביפו.
טוב, טוב. ממש גרמת לי להזיל דמעה.
ננסה לעמוד בזה.
האמת שאני כאן בירושלים, באיזשהו שבת, סוף שבוע, אני חייב לשתף אותך שאמש הייתי בסוג של הרצה, פתיחה של המוזיאון החדש במגדל דוד. קודם כל יש שם מנהלת מוזיאון מופלאה, אילת ליבר נדמה לי שמה, והיו לי שתי מחשבות שהן ממש ממש נצנצו לי בתוך כל מה שקורה עכשיו בחברה הישראלית. הדבר הראשון, מעבר לעובדה שמדובר במיצג מדהים, אולמות תוכן, באמת, משהו, אני הייתי במגדל דוד לפני כמה שנים, זאת אומרת, אני יודע להעריך מה קרה
נעשה,
שם.
כן.
מה נעשה, כן. בהשקעה עצומה, בטכנולוגיות, מצד אחד טכנולוגיות מאוד חדשניות, מצד שני זה משמר את האווירה של המקום, זאת אומרת, אתה לא מרגיש שהגעת עכשיו לאיזה מקום, למומה כזה.
כן.
מצד שני, יותר מדי אנשים לא מרוצים.
שזה אומר שהיא עשתה משהו נכון.
שהיא עשתה משהו נכון.
כאילו,
חרדים חושבים שזה ככה, ושמאלנים ככה, וימנים ככה, וערבים ככה, ואלה ככה. זה מדהים. וזה אומר שבעצם נוצר שם תמהיל הכי מדויק שיכול להיות, בין מגוון המקומות, כאשר המשימה היא שהמתח הזה של הקדושה בירושלים יכול להיות שהוא הפתרון. כאילו, טיפה נתרומם למה. זה נקודה אחת שחשבתי. והנקודה השנייה, גילוי נאות, אני מבחינה רעיונית, היוזם של הרעיון הזה שנקרא שבת ישראלית, והיא מספרת לי בתקופה שזה פעל, כמה זה היה מדהים שבשבת בבוקר, בדרך מותרת, חרדים ודתיים, בדרכם ובחזרתם מן הכותל המערבי, נכנסים למוזיאון מגדל דוד, ובדרכם בחזרה ובאחור, אנשים לא דתיים או תיירים בכלל, וכולם מסיירים באיזה שקט פנימי כזה, בין השכבות של ההיסטוריה של ירושלים, ולא קורה כלום, הם רק ביחד. ויש שקט של טוב.
מעניין.
וככה, וזה כל כך כאב לי לשמוע על העובדה ששם באופן ספציפי, במקומות אחרים זה כן ימשיך, אבל שם באופן ספציפי זה לא ימשיך. תחשבי על התיאור הזה שמה קדושה יכולה לעשות. אני הולך לכותל, את אולי אפילו הולכת למסגד או לכנסייה, אנחנו בירושלים העתיקה, אני מזכיר, אחרים עכשיו הגיעו מארץ בחול, משפחה סו קולד חילונית מסורתית הגיעה לביקור בירושלים, וכולנו נפגשים באיזשהו מקום כזה, מרחב כזה, שיש בו גם את דוד המלך, וגם את החורבן על שנאת חינם, גם את החורבן על שנאת חינם, וגם את השכבות של הבנייה, וגם את ההתחדשות הציונית, וגם את המקומות הקדושים לדתות האחרות.
וגם ייצוג בדיוק של הנצרות, של האסלאם, שזה
נכון.
משהו שמאוד הקפידו עליו בחידוש.
כן, כן. אני חשבתי שיש הבדל בין עיר אוניברסלית לעיר קוסמופוליטית. תל אביב היא עיר קוסמופוליטית, ירושלים עיר אוניברסלית, זה משהו אחר לגמרי.
מעניין.
טוב, יש לנו חידוש היום.
כן.
את בחרת השירים.
אני חושבת
אני אגיד
שזה...
גם למה.
בדיוק, כן.
אני חייב להגיד למה.
כן.
את תחליט אם את אומר את השם או לא. בתוכנית האחרונה שלנו נכנסה מגישה נפלאה, את תגיד אם את רוצה מי, לא משנה.
נשאיר את שמה במערכת.
אמרה, די פירון, די כבר עם השירים הישנים האלה, עוד פעם עקיבא וכאלה וכאלה. אמרתי, טוב, אני זורם, אני אוהב ביקורות, ענבל, שימי שיר ראשון.
אז רגע נאמר לא ישנים, אלא צפויים. היא הרגישה
צפויים,
שאם
צפויים.
אנחנו מדברים בעולמות התוכן הרוחניים, אז איכשהו תמיד הולכים לאותו פופ-רוק אמוני. והיא רצתה דברים אחרים. אז בסדר, אז ניסיתי לשבור בשבילך, נראה אם תעמוד בזה.
אני אעמוד בכל דבר, כי הפתיחות היא חלק מחיינו. יאללה.
אז פותחים עם איתו לנצח, קרח 9.
יאללה.
שאלה קשה.
תראה, שי, אתה...
רגע, קודם כל היה שיר יפה.
אני מודה לך.
באמת, וגם למדתי שיש להקה שנקראת קרח 9.
כבר אין אותה איזה זמן.
אה, טוב, רואה.
היה משנות ה-90, אבל כן.
מה שנקרא יצאת הפיתה.
אבל עדיין אפשר לשמוע את השיר הזה בסדר, אז יש לנו את זה. בחרת נושא לשאלה הקשה, שחשבתי על זה ככה בדרך לכאן, את המילה חרם, אנחנו שומעים לא מעט בחדשות בדרך כלל, או כשזה קורה על ילדים בכיתה, או כשאנחנו מדברים על...
או כשזה קורה על חברת אנג'ל, כשם קורה.
כן, כשאנחנו מדברים במונחים כלכליים, אמברגו, בין מדינות, בין חברות, משהו נורא נורא דרמטי. ואתה לקחת אותנו לכיוון אחר הפעם.
נכון, אני רציתי ככה לגעת בנושא של חרמות בכלל, דווקא בעולמות הרוח, בעולמות של רעיונות ודעות. אני חושב שאחד החרמות המפורסמים ביותר, אבל לא היחיד, הוא על ברוך שפינוזה. שתכף נדבר עליו עם דוקטור ג'רמי פוגל, שעוד שנייה ירים לנו את האולפן, למרות שזה בלי וויסקי כמו שהוא עושה בפודקאסטים שלו, אבל מי יודע, אולי
הוא לא
כבר מתחיל בעשר, ואיך תדע. עם דוקטור ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה וחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן, ונדבר אחר כך, נרחיב את היריעה לחרמות בכלל בעולם הרוח היהודי ובכלל. יש לנו גם את הרמב״ם, יש לנו את הרמח"ל, אז נדבר עם מורנו ורבנו, פרופסור משה אלברטל מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, אבל נתחיל איתך ג'רמי, בוקר טוב.
בוקר אור,
שלום רב לכולם. תגיד לי, ג'רמי, תספר לנו במילה קודם כל, לפני שנצלול לעומק, את הסיפור של החרם על שפינוזה.
תראה, קודם כל אני חייב להגיד שאני מבין שאתם הולכים לדבר עם פרופסור משה אלברטל, אז אני חושב שצריך לעשות עליי חרם, על זה שאני מבזבז את הזמן שלכם ושל המאזינות לפני שאתם פונים אליו. בנוגע לשפינוזה, תראה, בעצם בגיל מאוד צעיר, בגיל 23, ב-1656, ברוך שפינוזה שנולד לתוך הקהילה הפורטוגזית של אמסטרדם, מוחרם, חרם חריף, יש לומר, כן? ארור ביום, ארור בלילה, לא דבר איתו, לא לקרב אליו, זה נידוי מוחלט.
למרות שלפי חלק מהדעות, ג'רמי, זה בכלל נובע מהעובדה שכתוצאה מנעני ירושה הוא רצה לפנות לערכאות ולא לדין תורה, ולא קשור לרעיונות ולדעות שלו.
קודם כל, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק למה זה קשור, ומן הסתם הרעיונות הכפירתיים שהוא יכתוב, אם זה 1670 במאמר תלוג המדיני, אם זה 1677 באתיקה, הם רעיונות מאוחרים, וקשה לחשוב שבגיל 23 כבר היה לו את המטאפיזיקה, אותה הוא יכתוב בגילאים מאוחרים יותר. אחד מההשראות זה באמת שמדובר על פנייה בענייני ירושה בערכאה אזרחית ולא דתית. אבל הדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך. אם זה הסיפור, בעיניי זה רק מחזק את התחושה שיש לנו כאן כבר בגיל 23 תודעה מהפכנית, מהבחינה הזאת, שמה זה בעצם חילוניות? כן, מדברים על שפינוזה כיהודי החילוני הראשון, אולי האירופאי החילוני הראשון, במובנים מסוימים החילוני הראשון נקודה. חילוניות הם תהליכים שבעקבותם כוח וסמכות שנמצאת בידי מוסדות וטקסטים דתיים, עוברים להדרגה למוסדות וטקסטים אזרחיים. זאת אומרת, אם הסמכות נמצאת בידי הוותיקן או הרבנות ובידי התנך, תהליכי חילון, הכוח והסמכות נמצא בידי המלך, הפרלמנט וספר החוקים. עכשיו, אם אני פונה לבית משפט האזרחי ולא לבית משפט הרבני, אז אני נציב את עצמי תחת סמכות אזרחית ולא תחת סמכות דתית, אני עושה בעצם מהלך מחולן פר אקסלנס. וזה דבר שמאוד חשוב לזכור אותו, כי אני חושב שבישראל יש הרבה מדי בלבול בין אתאיזם לבין חילוניות. היותי חילוני זה רק אומר שאני לא רואה את עצמי ככפוף לאף סמכות דתית. זה לא אומר שאין לי עמדות דתיות, תחושות רוחניות, חוויות רוחניות. זה רק אומר משהו לגבי כוח וסמכות. אז זה לא דבר פחוזאי ללכת ולהישפט בבית משפט אזרחי ולא דתי. עכשיו, חוץ מזה, ההוכחה ההיסטורית היחידה שאני יודע עליה שהיא מרתקת בנוגע למצב תודעתו של שפינוזה ככופר בגיל הזה, זה עדותו של כומר ספרדי בשם תומאס סולאנו אירובלט, שמסיבה ככה נורא אכפתקנית מוצא את עצמו תקוע, הוא הקתולי דווקא מוצא את עצמו תקוע באמסטרדם הפרוטסטנטית, ושמה אחרי שהוא חוזר לספרד והוא מדווח על כל ההכפתקה הזאת לאינקוויזיציה, הוא מדבר על כך שהוא פוגש באיזושהי חבורה שהייתה מתכנסת באיזשהו סוג של פונדק כזה, באיזשהו סוג של בר באמסטרדם, היו מתכנסים איזו חבורה של דוברי ספרדית, וכשהוא חוזר לאינקוויזיציה, אז מיד רוצים לדעת איזה סוג של כפירויות הוא יעד להם, ומה הוא ראה במסעותיו, ואז הוא מדווח על שני יהודים שהיו מצטפים לחבורה הזאת, ביניהם אחד ברור דה ספינוזה, ומה שהוא שמע מהם, זה שהם היו מקיימים את, את חוקת משה, אבל אז הגיעו למסקנה שהחוק הוא שקרי, שאין נשארות הנפש, ושאלוהים לא קיים אלא במובנו הפילוסופי. עכשיו, מה זה החוק הוא שקרי? זאת אומרת, התורה, נכון? ללי בספרדית, התורה לא אמיתית, אין נשארות הנפש, הנשמה לא שורדת את הגוף, ואין אלוהים אלא במובנו הפילוסופי. אז קודם כל, אני נורא משעשע אותי המחשבה שברור ספינוזה הצעיר, באיזה בר, באמסטרדם, זורק לאיזה כומר קתולי אומלל את הכפירויות הכי מזעזעות שרק אפשר לענות על הדעת, הרי על כל פסיק במשפט הזה היו שורפים אותך תחת האינקוויזיציה הקתולית. אבל מעבר לכך, מה שאותי מאוד מרגש זה שבעדות הזאת, שכאילו מרגישים בעדות שהוא כאילו חייב לספר את זה מרוב שזה כפירתי, אז כאילו הוא חייב לספר את זה לאינקוויזיציה, והוא יודע טוב מאוד מול מי הוא עומד, ועדיין הוא לא יכול שלא להוסיף שמדובר על פילוסוף טוב. זאת אומרת, גם אם אתה פוגש את שפינוזה ואומר לך את הדברים הכי כפירתיים שאתה רק יכול לדעת, עדיין אתה עושה רושם שפגשת איזושהי תודעה מתגבת.
פרופסור אלברטל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשמע רגע, אני חושב שג'רמי דיבר, דוקטור שפוגל דיבר יפה מאוד על המשמעות של שפינוזה, דווקא במשמעות של כפירה וחרם כתוצאה מחוויות של חילון וכפירה. ואני רוצה ללכת איתך דווקא לרמב״ם ולרמח"ל, הרמב״ם בוודאי זו דוגמה נהדרת. בכלל פעם שמעתי בחצי הלצה שכשהחרימו את ספריו של הרב שטיינזלץ, אז מישהו מתלמידיו אמר, זה סימן שהוא יישאר לדורות. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל בכלל על עצם השימוש במושג חרם בהיסטוריה, וקצת מה זה עשה להגות של הרמב״ם, להגות של הרמח"ל, אם תוכל לשתף אותנו.
אז באמת ג'רמי תיאר בצורה נהדרת את אימות סביב שפינוזה. החרם בהקשר הראשוני שלו הוא בעצם אמצעי כפייה, הקלת משמעת, שהתחיל להיות נפוץ יותר ויותר בימי הביניים. במקום של הקהילה לא היה שום אמצעי כפייה אחר. נגיד, יש לך סכסוך עם מישהו פגע בך, גזל ממך, שדד אותך, אתה מזמן אותו לבית דין, והוא עלם כזה בריון לא מופיע. הדרך היחידה של הקהילה בעצם ליצור משמעת ולהניש בתנאים של היעדר ריבונות זה חרם. דהיינו, הקהילה מפסיקה את המגע איתך, בגלל זה נגרמים לך הפסדים מבחריים, חברתיים ואחרים, וגורם לך בעצם, הפעולה הזאת גורמת לך לציית להוראות של החוק. זה בעצם, במובן הראשון והבסיסי שלו, זה אמצעי כפייה יעיל, אגב לא אלים במובן שהוא לא משתמש בכוח אלים, הוא משתמש בכוח החברתי של הקהילה על ידי אימנעות כדי להטיל משמעת. עכשיו, החרם הזה עובר בעצם תמורה מאוד משמעותית, ופה יש איזו קפיצה אדירה בשימוש שלו, שמתחילים להשתמש בו לא בהקשרים של הטלת משמעת בסכסוכים פליליים ואזרחיים, אלא כחלק ממלחמות תרבות. ופה אנחנו נכנסים באמת לחרם הרמב״ם, שעליו פה יש איזה שינוי מאוד עמוק בשיטת ובהפעלת החרם. זה הפעם לא רק מופנה נגד יחידים, זה מופנה נגד קהילות, נגד בעצם איזה זרם תרבותי, במקרה הזה הזרם של תומכי הרמב״ם בפרובנס, ב-1232, זה אחרי פטירת הרמב״ם, אבל יש לרמב״ם קבוצת תומכים בפרובנס, שלומדת את מורה נבוכים, שלומדת את משנה תורה ספר המדע, וכאן מתחילה מלחמת תרבות, כי בעיני הזרמים האנטי-פילוסופיים שנמצאים בפרובנס, ואחרי זה הם פונים לרבני צרפת לגייס אותם למאבק הזה, הרמב״ם מציג עמדות שהן מסוכנות למסורת. לדוגמה, הוא טוען, אחת הטענות שעלו נגדו, זה שהרמב״ם פוסק שאדם שחושב שלאל יש גוף, הוא מגשים, בעצם אין לו חלק לעולם הבא, הוא מין וכו', זה הוא פוסק בספר המדע, וזה מעלה את חוותם של מתנגדי הרמב״ם, כי הם מכירים לא מעט יהודים קשרים וטובים שהם אף פעם לא חשבו על האל כגורם מופשט. זאת אומרת, יש פה כבר כניסה למאבק תרבותי דרך הרמות. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, ופה המקרה הזה שהתחלת עם הספרים של שטיינזלץ, זה שלרוב כשזה מגיע למאבקי תרבות, חרמות זה כלי מאוד מאוד לא יעיל, לא רק שהוא לא יעיל, הוא גם כלי שבעצם משיג את האפקט ההפוך שלו. אגב, במקרה של הרמב״ם זה הוליך לחרמות נגדיות, הקהילה מחרימה שוב, ב-1304 בפרובנס שוב יש סדרה של חרמות וחרמות נגד הלימוד, לימוד הפילוסופיה, ובעצם יש פה איזה מלחמת תרבות שמתעצמת ומתנהלת ומדרדרת לכדי הפעם אלימות ממש, כי רוצים לערב גם את השלטונות הלא יהודיים בוויכוח הזה. זאת אומרת, יש לנו בעצם, החרם מתחיל במקום שהטיעונים מפסיקים, וזה לא במקום שהטלת המשמעת לא אפשרית, אלא במקום שטענות, שכנועים, ויכוחים שהיו אמורים להתנהל בשדה הפרשני הטיעוני, הופכים למהלך אלים ברמה התרבותית. בהקשר של הרמח"ל, שזה גם סיפור מעניין, זה הקשר קצת אחר, כי זה חרם אישי, לא כמו על כתבי הרמב"ם, שזה מאבק אדיר בין תרבויות. הרמח"ל מואשם באזור 1730 בהשתייכות שבתאית, לא, שלא בצדק. וגם פה אגב, היות וזה האשמה לא מוצדקת, והיות והיא נובעת כן מאיזה קריזמה מיסטית של הרמח"ל, אין לה הצלחה. אין לה הצלחה. אני מניח שגם ג'רמי יסכים איתי שבהקשר רחב, החרם על שפינוזה לא שינה את התנהגותו של שפינוזה, כן? אז ההפך, שפינוזה יוצר מאוד פורה אחרי החרם, ומוצא, זה גם מיעדר האפקטיביות של החרם בעולם, שבעולם כבר של התחלת המודרנה, זה שיש מרחב של חיים חברתיים מחוץ לקהילה. שפינוזה הוא נגיד ככה, האדם הראשון שעוזב את היהדות ולא מתנצר. יש לו, הוא מייסד ויוצר איזשהו מרחב אזרחי, ניטרלי, שמשוחחים בו אנשי דתות שונים, שהמחויבויות שלהם הם אזרחיים ולא לסמכויות דתיות. כך שגם במקרה הזה הייתי אומר את הדבר הבא. חרמות תרבותיים לרוב נידונים לכישלון אדיר, כי בעצם הם מפעילים אמצעי שהוא אמור להחליף דיון אמיתי וויכוח אמיתי.
בעיקר מעלים לכותרות בעצם משהו שאחרת אולי הייתי מתעלמת ממנו, אבל אמרת לרוב, היו הזדמנויות שבהם חרם בכל זאת הצליח או היה מוצדק?
אני אגיד ככה, חרמות על רקע על רקע של עמדות. אני לא מתכוון עכשיו, היו חרמות כמעט מעשים בכל יום שלא נגעו לעמדות של אדם, לדעות שלו, הם נגעו להתנהגות החברתית שלו, לעובדה שהוא פועל נגד אנשים בתוך הקהילה, שהוא בריון, שהוא אלים, שהוא לא מופיע למשפט. אז פה הייתה הצלחה, כשזה מתחיל לגעת באמונות ודעות, אז כן, באיזה מובן זה מצליח? במובן הזה, הנה, אנשים שעדיין בסביבתו של שפינוזה נשברים מחרמות, ונכנעים. אוריאל דה קסטרו כדוגמה. אז יש לזה, גם כשיש לזה הצלחה, והצלחה במרכאות, יש לזה מחיר אדיר, של החלפה, של דיון אמיתי ושיחה באלימות אידיאולוגית דוגמטית שהיא מאוד מאוד
נכון. קשה. יש כאן טענה, אבל אני רוצה לשמוע את החסות, סליחה פרופסור רוברט, אני אסיים את המשפט.
לא, בבקשה, כן.
אני רוצה לשאול שאלה שמטרידה אותי ולשמוע את החסות שלך ג'רמי ואחר כך שלך פרופסור אלברט. בעצם, אם אנחנו מסתכלים נכון, אז בוא נאמר ששניכם צודקים בתיאורים שלכם לגבי שפינוזה, אוקיי, הוא אמר את מה שהוא אמר, יאללה, עזב, הוא לא התנצר, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההגות היהודית, עד דורנו, הוא המשיך להסיק את גדולי הדורות כל הזמן. זאת אומרת, בעצם, אוקיי, היה, הלך, נגמר. עד אפילו שהרב קוק, אני חושב שאין דמות שהרב קוק מתייחס אליה בכתבים שלו, בכמות גדולה כל כך כמו שהוא מתייחס לשפינוזה, כולל המשפט הכמעט תלמודי, ועוד יצא מכלל ארור לכלל ברוך. כן? זאת אומרת שהם זיהו פה איזשהו גרעין מסוים וזה הטריד אותם. אז הרמח"ל, לצורך הדוגמה, עשה סוג של רהביליטציה, כי הוא כתב את מסילת ישרים, ודרך מסילת ישרים הוא חזר חזרה. הרמב״ם כתב את ספר ההלכה, ודרך ספרי ההלכה שלו, הוא בעצם במחאות כפיות חזר בחזרה. מה היה קורה אם שפינוזה היה כותב תשובות בהלכה?
תראה, אני רוצה באמת, בהמשך למה שפרופסור אלבוטן אמר על הכישלון, כי הוא עד איפשהו, גם מה שאתם אומרים, הכישלון האינהרנטי של חרם תרבותי, אני תמיד צוחק שהאינדקס של הספרים האסורים בכנסייה הקתולית זה כאילו ההוז הוא של כל הספרים שהשפיעו הכי הרבה בתרבות המערבית. הם לא פספסו דבר אחד שהקתולים החימו, שאחר כך הוא לא הופך להיות ספר שכדאי מאוד לקרוא אותו, כי ההשפעה שלו הייתה אדירה. אז אין ספק שמבחינה רעיונית, חרם הוא לא רק כישלון, הוא גם הרבה פעמים מגביר את הרעיון שאתה מנסה להסתיר, אולי באיזשהו סוג של מהדד את ההיגיון של ההדחקה הפרודיאנית. אבל ברמה האישית צריך לקחת בחשבון, שוב כמו שפרופסור אלבוטן אמר, אוריאל אקוסטה בסוף מתאבד, כן? זאת אומרת, החרם במובן הזה מהדד קצת, דיברנו על חרמות בבתי ספר ועל האופן שזה מקשה על ילדים, אף אחד לא מדבר איתם, כולם מזיעים כלפיהם. הדבר הזה הוא מתקיים, ולאנשים שיש להם איזשהו סוג של חוסן נפשי חלש יותר מזה היוצא דופן שהיה לשפינוזה, זה באמת מאוד מאוד קשה. ושפינוזה אכן מוצא את עצמו עם חבורה של הוגים חופשיים ופורח. עכשיו, אני לא חושב אני חושב שהשאלה, אם אני אענה, אם אני אנסה לענות על השאלה שלך בצורה שפינוזיסטית, הייתי אומר שזה
לא מעניין אותי.
כי זה בלתי אפשרי, כן? אצל שפינוזה הכל דטרמיניסטי, דברים כפי שהם, מה שלא קיים הוא חוסר אפשרות לוגית. שפינוזה לא היה שפינוזה אם הוא היה עוסק באופן דומה בתשובות הלכתיות. הרי מבחינתו, אני תמיד חושב ששפינוזה צריך לחשוב עליו כרצחת וגם ירשת, כן? יש את הירשת, כי הוא מציע גאולה חילונית, אימננטית, ברגע שאנחנו מבינים את עצמנו כחקיק של אלוהים או הטבע, אנחנו שותפים לתודעה האלוהית, לתודעה האוקיינית, זהו גאולת האדם. אבל יש גם את הרצחת, כן? שפינוזה עושה נטורליזציה מוחלטת לתנך. אם אלוהים הוא הטבע והטבע הוא אלוהים, הרי שהדמות הזאת שמתוררת בתנך, שמתערב בהיסטוריה, שעושה ניסים, לא קיימת. משה הוא מנהיג פוליטי, הסיפור הוא סיפור פוליטי, ובעצם אין להלכה שום תקפות, יש לה תחומה מוסרית, תרבותית מסוימת, אבל אין לה שום תקפות אונתולוגית, מטאפיזית, ולכן זה לא היה מעסיק אותו בכלל, באופן שזה העסיק את הדמויות האחרות שמדברים עליהן. אני חושב ששפינוזה, הסיבה לזה, שאי אפשר להתעלם ממנו, זה פשוט הגאוניות שלו. אני חושב שעם כל הפחד שהיה לאנשים לעסוק במי שהם כינו אותו BDS, שזה קצת משעשע ש-BDS רודף אחרינו אז וגם היום, אף אחד לא יכול היה להתעלם מכזאת גאוניות. זאת אומרת, הסיבה לזה שרב קוק מתלהב משפינוזה במובן הזה, היא לא מאוד שונה מהסיבה לזה שחוקרי טאואיזם סיני במאה ה-20 נורא מתלהבים ממנו. כי כשאתה קורא אותו, אתה לא יכול שלא להתפעל מהגאוניות הגדולה שלו, ובין הסתם, הוגים יהודים שיבואו אחריו, לא יכולים להתעלם מההתקפה הכי, הייתי אומר, ראותה ומעמיקה על היהדות. כי עם כל הכבוד לשאר ההוגים של הנאורות שיבואו 100 שנה אחר כך, שתופים את היהדות, הם לא כל כך מבינים על מה מדובר. שפינוזה כותב מבפנים, ועל כן אי אפשר להתעלם ממנו.
פרופסור אלבוטן?
אני חושב שפה, בסיפור של שפינוזה גם, הוא גם מהדהד תובנות שיש להם הד יהודי, עם כל השלילה באמת, כמו שג'רמי תיאר כל כך חזק, עם כל השלילה, האחדות של היקום, אגב פה קשרים מאוד עמוקים בין הרמב״ם לשפינוזה, הרעיון שהביטוי העמוק ביותר של האלוהות זה הסדר הטבעי, זה לא השבירה שלו באמצעות ניסים, כך שזה הרבה פעמים חרמות הם מופנים כלפי אנשים שקרובים אליך באיזו צורה מורכבת. נגיד, אם ניקח דוגמה למאבק תרבותי אחר בין מתנגדים לחסידים, שגם היה מלווה בחרמות,
אתה נוטה להחרים מישהו שקרוב אליך, שהוא מהדהד איזה אופציה שנמצאת בתוך העולם שלך, איזה פיפוי פנימי, שיש לו עוצמה כנראה שאי אפשר לבטל אותה באמצעות טענות או תשובות, אז אתה נוקט בפעולה הקשה הזאת של חרם. אני לשאלה שלך, האם הרמב״ם היה יכול להכשיר את עצמו, הוא הכשיר את עצמו, צריך לזכור שמשנה תורה הוא לא משהו שמכשיר את הרמב״ם בהקשר התרבותי הזה שאנחנו מדברים עליו אחרי פטירת הרמב״ם, אלא הוא הבעיה עצמה. היינו ספר המדע, בספר המדע במשנה תורה, מה שהרמב״ם עושה, דבר שלא נעשה בפניו וגם לא אחריו בתולדות ההלכה, הוא מתחיל את ספר ההלכה שלו בפסיקה שנוגעת לעניינים מטאפיזיים, על דמות האל, כן? יסוד היסודות בעמוד החוכמות הוא מתחיל, והוא נותן תיאוריה לאלוהות, תיאוריה לעולם, תיאוריה למדע. יש שם עמדות, הוא לא הסתיר. אחד הדברים שהרבה פעמים מונעים חרם זה השטרה. אתה אומר, אוקיי, מה שאתה חושב, זה לא כל כך חשוב לנו כל עוד אתה לא אומר את זה. אבל המשנה תורה כחיבור מזעזע בין היתר, כי הוא פונה לעולם, הוא מחולל הלכה, ואין בו הסתרה משמעותית של רעיונות מאוד מאוד רדיקליים מבחינת תפיסת האלוהות של הרמב״ם. אז יש פה, במובן הזה, כתיבת ההלכה היא לא מה שמגנה על הרמב״ם ממה שיוצרת לו בעיה ואיני מתנגדה.
מעניין. טוב, אני שומעת פה, בעיקר נדמה לי שחרם הוא תגובה רגשית ולא כל כך שחלטנית, אמרת פרופסור אלברטל, שזה, לאנשים שדומים לנו, זה מתעורר כנראה מפחד, אבל נתנחם בזה שזה לא עובד כל עוד מי שעומדים איתנים בדעתם, נשארים בדעתם. דוקטור ג'רמי פוגל, פרופסור משה אלברטל, תודה רבה לשניכם, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה לכם. שבת שלום,
תודה רבה.
נו, מה עכשיו?
נו, מה זה מה עכשיו? ניצחתי, מי ששורד חרם ניצח.
מעניין, איזה אסוציאציות, יובל, איזה אסוציאציות, יאללה.
שעברתי עם כל האהבות וכל הזיכרונות מאיך שהתחלתי עד איך שגמרתי אני לא יודעת מה חושבים אחרים על הדרך שבה הלכתי לא חשוב לי מה אומרים נראים די דומה אחרי כל הדברים שעשיתי היום ובלילה אותם כוכבים מהחומות שבניתי אני לא יודעת מה חושבים אחרים על הדרך שבה הלכתי לא חשוב לי
נשמע, נשמע, סוף השבוע. חיית של החיילים. גלי צהר כל הזמן.
שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו חינם בדיקה במסגרת שבוע המודעות לגילוי מוקדם ואבחון סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם מציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. לקבלת מידע נוסף, האגודה למלחמה בסרטן.
עכשיו בלוטו, הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו, 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 64 מיליון שקלים.
בומבה! המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אליעד.
אתה לא מרגיש שאתה מתמסחר מעט?
לא, אני בוחר בפינצטה את הקמפיינים והפרסומות, ואני גם שמח שאני עושה את זה למשהו כזה גדול, מכובד וישראלי.
מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, עם בלקזית והרב שי פירון, עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
נעים להכיר.
עוד המלצה שלך פעם, שי?
לא, תשמעי, אנחנו בישראל כן. הולכים ממשבר למשבר. וכל הזמן יש כל מיני אירועים כאלה בשאלה, אם אנחנו יודעים לנהל את זה כמו שצריך, עם האדם שנמצא במשבר, בין איזה משבר נגיד של חברה כלכלית, או מסחרית, או איש ציבור, או... אז יש אנשי מקצוע, נכון?
כן, זה, התשובה אם אנחנו יודעים, התשובה היא לא, אבל אולי יש אנשים שיודעים.
אז זהו, אז עכשיו הספר. בוקר טוב. בוקר טוב לך, איתי בן חורן, יועץ אסטרטגי, ומחבר הספר ניהול משברים.
בוקר טוב, שלום לכם, כיף להיות איתכם.
אז קודם כל, אני רוצה להתחיל איתך לפני שנגיע לספר ונצלול אליו, תספר לי רגע על התפקיד של יועץ אסטרטגי שמטפל במשבר. מה קורה פה בעצם? איך זה עובד?
בעצם שארגון או נקלע למשבר, או יודע שהוא הולך להיקלע למשבר, אז הוא מבין שהוא צריך להקים צוות שמורכב מכמה דיסציפלינות. הזווית המשפטית, הזווית הכלכלית, מישהו שמטפל בעובדים, מישהו שמטפל בלקוחות, בשוק ההון, ובדרך כלל מביא גם מנהל משברים שהוא מגיע מעולם התקשורת, ושאנחנו בעצם התפקיד שלנו זה לייעץ לארגון, למנכ״ל, לפוליטיקאי, למנהיג, יכול להיות בכל מקום, בכל ארגון קטן וגדול, איך לצלוח את המשבר הזה בצורה הכי טובה, ואיך לפעמים צריכים באמת לנצל את המשבר כמו הקלישאה, וגם להגיע למשהו שיוצא ממנו הזדמנות, ולפעמים פשוט להתמודד עם המשבר. והתפקיד שלנו זה לנתח את המצב, להבין את הסיטואציה, לנתח מה קורה ברשתות החברתיות, מה קורה בתקשורת, מה קהלי היעד, ולהציע מה הדרך הנכונה לפעול.
הסיבה שאתה מצליח לעשות את זה טוב מאשר האדם שנמצא במשבר היא מה? כי אתה פשוט, יש לך כישרון לדבר הזה?
שאלה קשה, אבל זה...
כאילו לכאורה, אתה יודע, לכל אדם בחייו יש משברים.
מה דרישות המקצוע?
לא, לכל אדם בחייו יש משברים ואנחנו מתמודדים איתם. אז למה לא מסוגלת להיות, אתה יודע, כפוליטיקאית, כאומנית, כלא משנה מי שנקלע לכזה אירוע, לקחת רגע צעד אחורה ולעשות את מה שצריך?
אז תראי, קודם כל אני לא חושב שבן אדם יכול לנהל את המשבר של עצמו, הוא יכול לקבל את ההחלטות, אבל הוא צריך שמישהו יעזור לו, ייעץ לו בדרך, כמו שגם אם אני הייתי נקלע למשבר, אני הייתי נעזר באנשי מקצוע אחרים, בכל תחום. זה יכול להיות רופא שלא ינתח את עצמו, או עורך דין שלא יצג את עצמו. התכונות שנדרשות זה מצד אחד להיות אדם שמאוד נכנס עם הנשמה ומגיע לשטח ודינמי ואכפת לו מה שקורה, אבל מצד שני לשמור על ריחוק ועל קור רוח, ומנעד רחב של אפשרויות ולא להיות סטגנטי. אחד הדברים, הטעויות שקורות במשברים, כמו במלחמות, שמנהלים אותם לפי המלחמה הקודמת, או שמנהלים את המשבר לפי כלים של משבר קודם, ובכל משבר אתה צריך להיות מאוד דינמי ולהבין את האפשרויות שעומדות במשבר הנוכחי הזה, ולא במשברים קודמים.
וואו, זה מעניין. זה תופעה חדשה, משבר לא. אנחנו מכירים לפחות מהתנך משבר אחד, וזה פרק בספר שלך.
נכון, הספר בעצם לקחתי כ-20 מקרי מבחן מהעולם הפוליטי, העסקי, הציבורי, אנשים מוכרים כמו קלינטון ואובמה ונתניהו ושרון, וחברות ענק כמו מקדונלדס וסטארבקס, ואפילו צהל בפרשת המרמרה, ואיך נהלו את המשבר התקשורתי. ואחד הפרקים באמת מעניינים, שלמען הגילוי הנאות אתה עזרת לי לנתח אותו, זה הסיפור של משה בפרשת עגל הזהב, שזה, אם מסתכלים את זה בעיניים שלי, בעיניים מקצועיות, הוא פשוט ניהל משבר אדיר. הוא הולך, מתבודד למשך 40 יום, ושהוא חוזר הוא רואה שהעם, שהציבור שלו נמצא במקום אחר, ואז בעצם אנחנו ביחד מתחילים את האפשרויות שעמדו בפניו לניהול המשבר הזה. יש מנהיגים שהיו אומרים, טוב, אנחנו מבטרים, אנחנו מבינים שהציבור לא איתנו, הסקרים מראים אחרת, נשנה אסטרטגיה. יש מנהיגים שהיו אולי מצטרפים לציבור ואומרים, אוקיי, אני אנהל אותם במקום כזה. ומה שמשה בוחר לעשות, שזה ממש ניהול משבר פאר אקסלנס, הוא עושה אקט תקשורתי. אקט תקשורתי, לא שלח בוואטסאפים ולא עלה לחדשות בערב ולא עשה מסיבת עיתונאים, אלא פשוט שבר את לוחות הברית באקט בלתי נשכח, שבעצם הגדיל את המשבר והראה לציבור, אתם התבלבלתם, אנחנו נמצאים במקום אחר, ומשם זה כמובן מתפתח.
מטורף.
מעניין.
כן.
טוב, באמת, כמעט כל דבר שאתה מסתכל עליו בעיניים מקצועיות, ואתה מבין את האפשרויות, כי הספר, בעצם מה שאני עושה שם, אני על כל מקרה, ושוב, לא משנה אם זה מנהיג פוליטי, או ציבורי, או ספורטאי, או ארגון עסקי, מה האפשרויות שעמדו בפניו? האם לקחת אחריות, האם לעשות ספין, האם לתקוף, האם להתגונן, בכל מצב, בכל משבר יש מספר אפשרויות, שבעצם הניתוח הנכון מוביל אותך למה היה צריך לעשות.
האמת שיש בעיה בספר הזה, כי הוא צריך להיות כמה קרחים, כי בינתיים מה שסיימת את הספר, היו עוד כמה משברים מאוד מאוד גדולים, ויכול להיות שכאילו, אתה צריך כל פעם להשלים לנו ניתוח משברים, אבל אני כן הייתי רוצה לשאול אותך, מהניסיון המאוד מאוד עשיר שלך, ואתה אחד מאנשי המקצוע הטובים שמסתובבים פה, תן לנו דוגמה של משבר שגם אתה למדת ממנו, זאת אומרת, לא רק ניהלת אותו, לא רק טיפלת בו, אלא הוא השפיע עליך, הוא שינה אצלך משהו.
אני חושב שהדרך שבה למדתי הכי טוב לנהל משברים, זה להבין בכל פעם מי מקבל את ההחלטה. שאתה עובד לצורך העניין עם שטראוס במשבר שלהם, ואני לא נכנס יותר מדי לפרטים לדברים שאני טיפלתי בהם, אבל אתה מבין שיש לך את הציבור ויש לך את משרד הבריאות, ואתה צריך לעבוד נכון מול משרד הבריאות. יש שאתה עובד עם פוליטיקאי, עבדתי עם בני גנץ בקמפיין הבחירות הראשון שלו, ותקפו אותנו, היינו כמו איזה ענק שעמד מרכז וכולם תוקפים אותו, אתה צריך לשמור כל הזמן קשר עין עם המטרה, ולהבין איפה נמצא המסה של הציבור. אתה אף פעם, וזה בכל משבר, אבל בכלל בחיים, לא יכול להיות במקום שבו 100% יהיו מרוצים לך 100% מהזמן. אתה צריך לבחור ולהתמקד בקהל הכי מדויק למה שאתה צריך באותו רגע. זה יכול להיות מקבל החלטה, זה יכול להיות שופט, זה יכול להיות ראש עיר, זה יכול להיות שר, זה יכול להיות ציבור רחב, זה יכול להיות שהזירה מתנהלת בלינקדין או בטוויטר או בגלי צהל או בכל ישראל. ואתה צריך לנתח היטב מהו, איפה מתקבלות ההחלטות במשבר שאתה מנהל.
אסלח לי על התמימות איתה, אבל זה נשמע כמעט מדעי. זאת אומרת, ברגע שיש לי את כל הנתונים, יש רק החלטה אחת שהיא תוביל לתוצאה הטובה ביותר. ואני, אולי אני טועה, אבל יש עוד משתנים שעשויים להשפיע, שהם אולי מפתיעים, שכמה שלא ננתח, אי אפשר לדעת מה יקרה איתם, או שאני מדמיינת. ואדם בתפקיד שלך יודע עד הסוף מה יקרה.
לא, האמת זה הפוך, צריך הרבה צניעות במקצוע שלי, הרבה מאוד צניעות, ואני חושב שאחד הדברים הטובים במקצוע זה שהוא לא ייעלם עם ה-AI. אוקיי, לא תהיה תוכנה שתוכל לקחת, לשקלל את כל מה שקרה עד עכשיו ולהגיד, זה מה שצריך לעשות. אתה לומד מהעבר, אבל כל מקרה הוא משתנה. אני נותן הרבה דוגמאות בספר של משברים שהתנהלו ברשת החברתית. עכשיו, ברשת החברתית, זה לא שיש איזה
דוגמה, תן איזה דוגמה מפורט, תן לנו איזה דוגמה מפורט, תן דוגמה למשבר ותסביר לנו דרך המשבר, משהו
אני רוצה לספר את הדוגמה של סטארבקס. סטארבקס רשת בתי קפה אמריקאית מאוד גדולה, הכי גדולה בעולם, שבעצם ביום אחד בעיר בסניף בפילדלפיה מגיעים שני לקוחות, שני אנשים אפרו-אמריקאים, ולא מזמינים שום דבר. באה להם המנהלת ואומרת להם, אני מבקש לכם לעזוב. הם אומרים, אנחנו לא רוצים לעזוב, אנחנו יושבים פה מחכים למישהו. זה נגמר בזה שהיא מזמינה משטרה, והמשטרה עוצרת אותם. פעם אירוע כזה אולי היה מגיע לעיתון המקומי של פילדלפיה. אבל במקרה שלנו, בעידן המודרני, גם בשיא המתח בין גזי בארצות הברית וטראמפ הוא הנשיא, המעצר עצמו עולה לרשת. המעצר עצמו עולה לרשת והופך להיות הדבר הכי מדובר בארצות הברית, ברשתות החברתיות. יש קריאה עצומה לחרם על סטארבקס, וממש נמצאים במצב חירום. היו להם מספר אפשרויות, ואני מקצר בגלל שאנחנו ברעיון רדיו, מי שרוצה לקרוא את כל האפשרויות יצטרך לקרוא את הספר. בסופו של דבר מחליטים לעשות צעד שהוא צעד שמעולם לא היה, ולדעתי גם מעולם לא היה מאז. הם משביטים את הרשת מרצון, אף אחד לא אמר להם להשביט הרשת, הם משביטים את הרשת מרצון ועושים יום שלם של דיונים סביב סוגיית הגזע. זאת אומרת, במקום לקבל החלטה של להגיד אנחנו עשינו טעות קשה או להגיד הכל בסדר אצלנו, הם הולכים דווקא לפתרון העמוק יותר, וכך גם ברשתות יש לזה תמיכה מאוד גדולה, וגם מגיעים את הפוליטיקאים וגם עושים אמון בעובדים שלהם, הם לא עושים כנגד העובדים שלהם. אז ככה ממש בדקה על אחד המושברים הכי מורכבים שרשת ניהלה אותם בהצלחה כל כך גדולה.
זה מעניין. זה כאילו המסר המרכזי זה אם אתה רוצה להצליח, תודה בטעות הכי מהר שאפשר, ואל תנסה להתחפר בטיעונים לעונש.
וזה תלוי, וזה תלוי. יש הרבה מאוד משברים שמה שאני ממליץ על הכוחותה זה דווקא לא להתייחס ולתת לדברים לחלוף. יש בעידן המודרני שבו אנחנו עכשיו מדברים בשעה 10:30 והסדר יום הוא כזה, באחת הוא יכול להיות אחר, ובערב, במהדורות בערב, והסדר יום יכול להשתנות. בדיוק, אז אם הסדר יום צפו להשתנות, אם זה אירוע שהוא באמת אירוע קטן, עדיף לתת לו להישכח כמה שיותר מהר, מקסימום מזה תגובה. אבל אם אתה מבין באירוע הזה, או כמו באירוע אחר שיצא להיות מעורב בו, בחרם שהיה על בן אנד ג'ריס, שהגיע מהעולם ולקיחת הזיכיון, שאתה מבין שהולך להיות אירוע ענק, אז אתה חייב לעשות את כל הצעדים הנכונים כדי להתמודד עם זה בצורה הנכונה.
איתי בן חורין, קודם כל תודה על הספר ניהול משברים, ספר מעניין מאוד, שהוא לא רק ספר לאנשי מקצוע, הוא ספר שיכול ללמד כל אחד מאיתנו איך להתנהל בחיים שלו, ויאללה, שיהיה בהצלחה, מחכים לספר הבא, תודה.
שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום, להתראות.
איזה הפתעה עכשיו.
זה שיר חדש דנדש.
מי זה הזמרים? תגידי לי מילה.
אבי אבו רומי ומור. זה דואט, אין אותנו יותר.
אין, את מלמדת אותי דברים היום?
שיהיה פייפה.
יאללה, כן, כן. בינתיים זה 3-3 שלא מכיר, 3-3.
לחולם, קצת מזויף ואת כבר לא חוקרת את החבר הכי טוב שלי אם טוב לי או שנטרף
מגגוע עוד שבוע עוד אחד עם וייב קרוע ואת יודע אתה סוגר לי את המזל
גם הפסנתר יודע שאת לא חוזרת כל השירים עלייך ואת מתעלמת התגובה אם את ראית אותנו לבינתיים כבר שנתיים של הלב שלי אין בית ולך זה לא כואב, תגידי את נורמלית אני אוכל את עצמי על איך שזה נגמר בינינו אין אותנו
שם, את התמונות עם האובי בטיול רחוק שעצינו לשנינו הלוואי והיה לי אומץ עכשיו לבחור
את התקופות של הלילות היית צרופה עליי קשות את עודי שהתפוקה שלו חסרה
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לך זה לא כואב, תגידי את נורמלית. אוכל את עצמי על איך שזה נגמר בינינו, אין אותנו יותר.
הגיע הזמן סיפור.
טוב, מה שי, זה סיפור ירושלמי בגלל שאתה בירושלים השבוע?
האמת שלא, האמת שלא.
חשבתי תביא לי קצת אוויר הרים או משהו, אבל בסדר.
צלול קיין, אבל האמת, הייתי מביא לך אוויר הרים, אבל חמסין פה, אז דפתי לי שאת שערים שלך ואני אשאר עם שלי.
הבנתי, הבנתי אותך. אוקיי, אז בוא נלך על סיפור אחר.
יאללה, נתחיל. הסיפור שלי הפעם הוא סיפור מתוך ספר שנקרא האמת יוצאת מהבאר של ז'אן ליאון ז'רום, ספר ישן מ-1896. סיפור קצר, שאני אקצר אותו עוד יותר, שאני מאוד אוהב. אז הולך ככה, ענבל. השקר והאמת נפגשו. אמר השקר, בוקר טוב לך. אמרה האמת, בוקר טוב גם לך. יום נפלא, אמר השקר. האמת הציצה כדי לבדוק אם זה נכון, ואכן כך היה. יום נפלא ענתה באמת. האגם עוד יותר נפלא, אמר השקר. האמת הביטה לכיוון האגם, וראתה שהשקר, לא תאמיני ענבל, שוב אמר את האמת, והסכימה איתו. רץ השקר אל המים ואמר, המים עוד יותר נעימים, בואי נשחה. האמת נגע במים, ואכן, הם היו נעימים. אז היא ראתה שהיא יכולה לסמוך על השקר, שניהם התפשטו ושחו באגם בנחת. אחרי זמן קצר מאוד יצא השקר מהאגם, לבש את בגדי האמת והלך. אבל שדעת מה קרה, ענבל?
מה?
האמת לא יכלה להרשות לעצמה ללבוש את בגדי השקר. היא יצאה מהמים והתחילה ללכת עירומה. כולם סלדו ממנה, וכך זה עד עצם היום הזה. אנשים מעדיפים לקבל שקר מחופש לאמת, אבל לא את האמת העירומה.
מה אני אגיד לך? גם זה נכון.
כן, אז כמעט ואלו דברינו להפעם, לא לפני שנסיר את הפיל בחדר. אני ממש...
צריך.
צריך להגיד מילה, אני ממש ממש רוצה להודות באמת בהתרגשות. ראיתי הבוקר ככה, שלחו לי למעלה מ-4,500, שלחתי גם לך שיתופים. אז נכון, התוכנית שלנו יורדת, אבל אנחנו אוהבים
בסוף
ספורט.
בסוף החודש כולם שאלו כן. אותי אם זה היום, זאת התוכנית האחרונה, לא, עד סוף לא, יוני לא. אנחנו כאן. כן.
אבל אנחנו ספורטאים. ובדרך כלל בספורט מגיעים לקו הגמר, לפעמים מנצחים, לפעמים פחות, יאללה, נמשיך קדימה. אוהבים את הארץ, אוהבים את גלי צהל, רק שיהיה טוב.
אמן ואמן, זה כל מה שאנחנו צריכים בחיים האלה. אנחנו נגיד תודה למפיק שלנו, אליעזר ינקלוביץ', על הביצוע הטכני עמית פבלוביץ', בירושלים.
רגע, רגע, בירושלים אני אומר. בירושלים, ג'וש נחום וצביקה אליהו.
צביקה גם על הקפה.
צביקה גם על הקפה, ג'וש על העיתון, הכל בסדר.
בפיקוח יושב גרם ג'קסון, שי.
יאללה.
ניפגש כאן שבוע הבא, אבל גופה, כן?
נכון, נכון, בזאת השם.
אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום ליטות, ביי.
פרחה במרצדס משנה את המקום שלה, בסדר החדש רואים את החיים, משקפיים על חצי פנים, אוי מושבי האור, בחום הזה של תל אביב. שלא יתחילו להציג מוציאה סיגריה מהתיק עם המשפט המחודר שעוד מהבהד בראש איך לא ידעתי מה ללבוש למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני היה בליין אבל עכשיו הוא רציני איש עסקים עכשיו הוא טבעוני ואולי הוא בשבילי לנשמה המתוקים הם סוג של נחמה רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה תראה חבר הפחד לא עובר הוא רק הולך ובא אולי
סוף השבוע חיית של החיילים גלי צהר
כל הזמן עכשיו בווינר גמר ליגת האלופות מנצ'סטר סיטי נגד אינטר יודע מי תניף את הגביע ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
כי אם לא תשלח
איך תיקח?
ימים אחרונים למבצע קיה לעמיתי מועדון חבר, סלטוס החדש, נירו, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגמי קיה, בתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 13 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
חבר זה הכל בשבילך, חבר.
כל ססון וכל פיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף והקרן.
גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע לכביש. 10 קמ"ש פחות זה פי 2 סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
6:06, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרו של עיתון, נחירות של שנץ. אבל כדאי לשמוע את 6:06. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם 6 תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, שלומי קוריאט. 6:06, היום, 6:00, גלי צהל.
אמא, מתי נגיע?
עוד מעט מתוקי.
יש לי פיפי.
אני רעב.
נועה מרביץ
לי. לי לך, לי את הסמיכי.
מתי מגיעים?
שקט! בוקר טוב דידי.
בוקר טוב ירדן.
רוצה לשמוע סיפור?
רוצה לשמוע שיר?
שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צהל במיוחד לילדים. בכל שבת ב9 בבוקר פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלי צהל ובכל זירות ההסקטים.
מה, כבר הגענו?
מיד אחרי החדשות, נומי רביע עם קולה של אמא.